החתן והכלה שתו מן הגביע, והחתן קידש אותה לא לאישה בטבעת כדת משה וישראל. אחרי כן הוא שבר ברגליו כוס זכוכית שנולחה לפניו, זכר לחורבן המקדש. וכל הקהל קראו, מזל טוב! הרב קרא בקול את הכתובה, ואורחים שונים נתכבדו בשבע הברכות, זה אחר זה. לאחר הברכה השביעית נשמעו מכל צד קריאות מזל טוב לזוג החדש. ואף האורחים ברכו זה את זה בלבביות. מוקפים בשירה של הבחורים צעדו יחדיו לסעודתם הראשונה כאיש ואישה. שניים מחדרי הישיבה הוכנו לסעודה. חדר לגברים וחדר לנשים. במשך כמה שעות נישאו נאומי ברכה וביניהם שירת הקהל שהשתתפתי בהם בכל ליבי. האם אזכה אף אני אי פעם לאושר כזה? שאלתי את עצמי באותו לילה, בדממת הצריף הקטן, כמה קינאתי בכל הקלות האלה, שנולדו יהודיות, ויכלו להינשא, ללא כל בעיות, ללא אינסידנטים, כשברכות קהילתן מלוות אותן. מדוע נגזר עליי משמיים לבלות 30 שנה בעולם שלא רציתי בו ושמעולם לא היה באמת שלי? מדוע היה עליי לעבור דרך ארוכה כזו מלאת חתחתים וניסיונות? 4 שנים לאחר מכן עתיד היה הרב מייזס לענות על שאלות אלה בציטוטים מתוך התלמוד. העונה לשאלה בשאלה אחרת. מדוע בוששת כל כך לבוא? התלמוד כאילו ביקש להסביר שהגר שעבר על איסורי תורה בימי גויותו של אותה תורה שקיבל על עצמו לבסוף, חייב לחפר על החטאים אלה על ידי סבלותיו בימי גרותו. כל תקוותי הייתה שבני לא ידע ניסיונות כמו שלי, שהרי התגייר לפני הבר מצווה שבה נעשה אחראי למעשיו. בחג השבועות האחרון שביליתי בבית הספר ז'ילבר בלוך באורסי, הייתי ערה כל הלילה יחד עם התלמידים ומקשיבה להרצאותיו של מניטו, כשהוא פירש את סיפורה של רות. הוא העיר הערה שנתרשמתי ממנה מאוד. תפקיד הגרים הוא לחזק את קהל ישראל בימי חולשתו. אין עם ישראל זקוק לגרים כשהוא חזק, והכל אצלו קשורה. הצהרה זו הייתה פוגעת למדי. קצת הביכה אותי, מאחר שהייתי הגיורת היחידה באותו מעמד, אמנם מתוך טקט, הם לא הסתכלו בי, לפחות אלה שהיו בתחום ראייתי. אבל ללא ספק כולם חשבו עליי. במועד מאוחר יותר חיפשתי פירושים לספר רות כדי להבין טוב יותר את השאלה שעורר מניטו. מפירושו של הברטנורה ואחרים למדתי על תפקידו של הגר. אבל רק באקס לבן תפסתי את מלוא המשמעות של הדברים ששמעתי בשנה הקודמת. בדומה לרות שקשרה את גורלה בגורל נעמי חמותה וניחמה אותה בשעת צרתה, כך כל אלה הבאים ליהדות כגרים הולכים עד לקצה הדרך לתת כוח רוחני חדש לעם עייף מן הרדיפות ומן הניסיונות. תפקידו של הגר הוא להגן יחד עם כל היהודים הנאמנים בכל רמח עבריו על הנכס המשותף שהוא התורה. כדרך שנהג רבי עקיבא וגרים רבים אחרים, קשה לסבול את מבטי החשד, לעתים עם חיוך רחב, לעתים עם טיפה של בוז. אחרי זאת החליט האדם למלא את הייעוד שהשם הטיל עליו. יהיה המחיר רב ככל שיהיה. ימים אחדים לאחר מכן הכרתי את ראש הישיבה באקס לבן, הרב חייקין, ואת מנהלה, הרב גרשון כהן, שנעדרו ממנה בימי חופשתם. הרב חייקין, יליד ליטא, היה בזמנו תלמיד החפץ חיים. ריבי ישראל מאיר הכהן מרדין. החפץ חיים נתפרסם בכל העולם היהודי, לא רק בשל ידיעתו העצומה בתורה ובגלל הספרים שכתב, אלא בעיקר הודות לאורח החיים המקודש שניהל. מדקדק במצוות, ענב וצדיק, הוא שימש דוגמה שהשרתה מאצילותה על כל תלמידיו ועל כל מי שבא איתו במגע. כשנתמנה הרב חייקין לראש ישיבת אקס, שנוסדה אחרי המלחמה על ידי הרב אלי וייל, הוא הפנה את כל מאמציו ליצירת אווירה דומה לזו שהכיר בימי נעוריו בשבתו לרגלי החפץ חיים. בסיעתא דשמיא עלה הדבר בידו במידה רבה הודות ללימודי המוסר האינטנסיביים. כל אחד מבני הקהילה ראה כתפקידו החשוב ביותר לעבוד על עצמו. זה נקרא עבודת המידות. מידות זה מוסר, והיהודים בניגוד לגויים האחרים עובדים או אמורים לעבוד באופן יומיומי כל חייהם. לעבוד, לעצב, לשפר ולתקן ולשכלל את מידותיהם, את המוסר. העזרה ההדדית בין בחורי אקס הייתה יוצאת מן הכלל, והתוכחה הנעימה של אחד הרעים נחשבה למעשה חסד אמיתי, בניגוד לסדום שאנחנו חיים בה כיום. שם היה תענוג לקבל תוכחה מיהודי אחר שהוא רע. הוא נקרא רע. הוא נקרא רעך. על ידי תלמידו הרב חייקין, היה החפץ חיים מנהיגה הרוחני של קהילת אקס לבן באמצעות הרב חייקין. הזכרת שמו התכופה של החפץ חיים הייתה לברכה, ונוכחותו הורגשה בכל מקום. זכרו בחוגים היהודיים והשפעתו ממחישים בעליל את האמרה, רשעים בחייהם קרויים מתים, וצדיקים במיטתן נקראו חיים. באקס תפסתי מה הייתה הסיבה שלא הרגשתי טוב בזמן ביקוריי בארץ ישראל. מין אי נחת שנתבררה יותר ויותר. דבר שכתב החפץ חיים הבהיר את הנושא. ואם מחשבתם של אלה לטובת ישראל, באמת כמו שאומרים, ימנעו את עצמם מכל העניין ויסוף לכל הצרות שיצמחו מזה. ולכאורה, למה לי להאריך בזה? אחר שהאיסור מבואר במסכת כתובות שלא לעלות בחומה. משמע במתי רב. ואני בתומי אלך לחשוש שעבירה גוררת עבירה, ואם יעברו על האיסור שלא לעלות בחומה, יעברו אחר כך על המרידה באומות, ויש לי צער להאריך מזה. ואני דיברתי על לב אחד מהמפורסמים מהמזרחי בארצנו, ואמרתי לו שכל עשיותם נגד התורה המה. ואני, והייתי בעיניו כמתעתע, באומרו שאין דרך אחרת להיפטר מהגלות, ועד מתי נייחל לגאולה בדרך נס וכולי. בעזרתו של אחד הרבנים מצאתי את המשפטים בגמרא שציטט החפץ חיים בכתובות דף קופיוד א' עמוד א'. ג' שלוש שבועות הללו למה? אחת שלא יעלו ישראל בחומה, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם, ואחת שהשביע הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים, את הגויים, את אומות העולם, שלא השתעבדו בהן בישראל יותר מדי. ובהמשך הדברים שם מפורש העונש אם יעברו ישראל על השבועות. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם אתם מקיימים את השבועה המוטב, ואם לאו, אני מתיר את בשרכם כצבאות וכאיילות השדה. ובמסכת סנהדרין דף צדיק ח' עמוד א' נאמר עוד, אמר רבי חמא בר חנינא, אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזולה מישראל, שנאמר וקראת הזלזלים במזמרות. ורשי מפרש שם שלא תהה להם שום שולטנות לישראל, אפילו קלה ודלה. והמלבים על הפסוק בישעיה מפרט יותר ואומר שאם יעזרו הגויים לישראל במרדו, במרד של ישראל, יובדו אף הם. הזדעזעתי לשמוע על הבטחת עתיד כה מלא אותות רעים. באחד הימים, אחרי נסיעתי השנייה לארץ הקודש, הוקיע בנוכחותי צרפתי אחד לא יהודי את בעיותיה של מדינת ישראל. אף על פי שהיו לי כבר אז כמה ספקות ביחס למדינה, הם לא שינו את דעתי ולא ראיתי אז את מדינת ישראל כבעיה, אלא כפתרון של הבעיה. זה משהו מלאכותי, שטות פוליטית וכלכלית. מדינה זו אין לה בסיס קיום והיא לא תתקיים. כך הכריז אותו צרפתי. המדינה היא רצונו של השם והיא תתקיים בעזרתו, השבתי. הערתי התמימה הצחיקה אותו. איפה את רואה בעניין זה את יד השם? הציונים עושים מלחמה כמו כל הגויים. הם גם רצחו את הרוזן ברנדוט. הרוזן ברנדוט נפגש בתחילת 1945 למניינם עם הימלר הנאצי, וכך עלה בידיו להציל יהודים מטרזנשטט וממחנות אחרים. הוא נהרג על ידי הציונים ב-17 בספטמבר 1948 למניינם, בירושלים תיבנה ותיקומם במהרה בימינו אמן. כדאי ושולחת אותנו פה הרבנית הסופרת להשוות, כלומר להרחיב בנושא, בכתבו המדהים והחובה לכל ילד יהודי של רבי משה שנפלד, ספר שנקרא שרופי הכבשנים מאשימים. עד כאן הערה על הרוזן ברנדוט. הם אפילו רצחו את הרוזן ברנדוט, נציג האום שהיה עלול להפר את מחשבותיהם, ואחר כך הקימו ממשלה חילונית כמו כל הגויים. מה כל כך על טבעי בכל זה? ידיעותיי ביהדות היו אז מעטות עדיין, וכלפי צרפתי זה שסירב לקבל את דעתי הגבתי בדרך הטיפוסית לישראלי. אדם זה הוא אנטישמי, חשבתי לעצמי. אנטי ציוני זה אנטישמי. זאת הדרך הטיפוסית של הישראלים שתוכנתו לתפוס את העניין. אך הדין היה עמו. 4 שנים לאחר מכן גיליתי בתלמוד את הסיבה. מדוע? מה שחשבתי למבצע מבורך ונתגלה לאחר מכן כהרפתקה, נדון לכישלון מתחילתו על ידי השם. מלחמת תשח, 1948 למניינם, לא הייתה מלחמת שחרור, אלא מרידה בשם ובתורה, שנדחתה על ידי ראשי המדינה ורוב הישראלים. מלחמת תש"ח לא הייתה מלחמת שחרור, אלא מרידה בשם ובתורה, שהתורה, אותה תורה, נדחתה על ידי ראשי המדינה ורוב הישראלים. יהודים דתיים כמו אנשי המזרחי הצטרפו לאתאיסטים אלה, מפני שהיו מפקפקים בעזרת השם, או שחסרה להם הסבלנות לחכות לתשועה המתמהמהת לבוא. הצרפתי לא ידע דבר על התורה ועל התלמוד, ובכל זאת חשיבתו העצמאית הבהירה לו את הסיטואציה במלואה. אין ספק, לא חסרו אנשי רוח ומשכילים בתוך שורות האנשים שיסדו את המדינה בשם הציונות. הספקתי להכיר חלק מהם בבית גולדמן, אינטלקטואלים, פרופסורים, רופאים ופקידים בכירים. כיצד קרה שלא השתמשו בהיגיון שלהם? כיצד לא הבינו את הסיכון העצום שלתוכו הטילו אומה שלמה? העליתי את שאלותיי בפני אחד מרבני הישיבה, אדם צעיר, מלומד ואינטליגנטי מאוד. לעתים קרובות סחתי לו את הרהוריי ואת גילויי, ונהניתי מהערותיו. הסבריו היו בהירים, והוא ידע להרצות אותם בשכנוע רב. אשתו הצעירה, ששאפה כמוני ללמוד, השתתפה בשיחותינו בהנאה רבה. הוא לקח את ספר דברים בידו והראה לי קטע בפרק ד' בדרכו שלו, מדויקת ותמציתית כמנהגו, הציע את מחשבותיו. בקשר למצוות התורה שבני ישראל שמעו בהר סיני, אמר להם השם, ושמרתם ועשיתם, כי היא עודנה ותוסיף להיות חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. והוסיף, בין הגויים יש אנשים חכמים יותר וחכמים פחות. את השכל הישר חילק השם בין כל בני האדם. את השכל הישר חילק השם בין כל בני האדם. אבל כשנתן ליהודים את התורה, לא נתן להם חלקם בשכל הישר. במילים אחרות, יהודי שעזב את התורה המלמדת אותו את המותר ואת האסור, אין לו אפילו השכל הישר של כל גוי. ומה בדבר כל היהודים החפים מפשע, החיים במדינת ישראל, וכל אלה שאינם מקיימים את התורה פשוט מתוך בורות? אבל בעצם הם אנשים טובים. מה יהיה עליהם? קראתי וחשבתי באותו זמן על בני השוהה בקיבוץ, לבלות בו את חופשתו. שהשם ירחם על עמו, הוא אמר בעצבות. היהודים כבר סבלו כה רבות. מילים אלה הזכירו לי את דברי התלמוד הברורים והמפורטים ביחס לגויים, שהשביע אותם השם לא לשעבד בבני ישראל יותר מדי. אושוויץ, בוכנוולד, מאוטהאוזן, 6 מיליון יהודים. וכי אין זה עדיין יותר מדי? שאלתי. השבעתי אתכם בנות ירושלים, בצבאות או בעילות השדה. אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ. מפרשו של מדרש רבה, העץ יוסף, מסביר פסוק זה בשיר השירים כך. השם השביע את בני ישראל לא לסיים את הגלות, אף אם דמם יישפך כמים. ויסבלו את העינויים הקשים ביותר. וכך מפרש גם המהר"ל בספרו באר הגולה ובספרו נצח ישראל, ריבנו הרמב״ם באיגרת תימן, וריבנו ביחיא בפירושו לבראשית פרק למד ג'. זה מכבר הגעתי לכלל מסקנה כי דברים רבים במדינת ישראל אינם כשורה. תחילה התפלתי על הבוז שרוחשים ישראלים רבים כלפי היהודי הדתי, והאיבה שהם נטרו ליהודים אלה הכאיבה לי. אחר כך גרמה לי בעיה אחרת, צער רב. כנגד צביעות הרצון והאושר לראות יהודים החיים במדינתם, עמדו רחמיי לערבים הפלסטינאים שאיבדו את מולדתם ואת רכושם אחרי שעברו עליי 4 שנות מלחמה. יכולתי לתאר בדמיוני פליטים אלה החיים במחנות ותלויים בחסדי העולם. אמת, לא היו אלה מחנות ריכוז, אבל איזה סבל שרר שם. כיצד ניתן יהיה למנוע ילדים אלה מלהפוך להיות ילדי השנאה? למרות הכל, לא עבדה התקווה מליבי לראות שאי פעם ישתפרו פני הדברים. שערי תשובה לא ננעלו מעולם, ואף המצב החומרי יוכל להשתנות לטובה. בעזרת השם תרבנה הישיבות וירבו היהודים הדתיים. היחסים בין השכנים הערביים יוטבו וימצאו פתרון לפליטים. וימצא פתרון לפליטים. אך כל התקוות האלה נמוגו בשומעי את דברי התלמוד. שלמה המלך אמר, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. הבנתי שהשם לא יעזור ליהודים מורדים למצוא חן בעיני הערבים. יעשו מה שיעשו. הבנתי שגם אם תתנהל המדינה על ידי יהודים דתיים, השם לא יקבל מדינה זו שעצם הקמתה היה בגדר איסור. הנהגה דתית אולי תוכל להאריך את משך קיומה, חשבתי, אבל מי יודע. האחריות הרובצת על יהודי היודע את התורה ואת מצוותיה ואת איסוריה היא אחריות כבדה הרבה יותר. יהודים דתיים בראש מדינה שאין השם מכיר בה, וכי לא תהיה זאת ממש התגרות כלפי שמיים? אין יהודי רשאי להנות גם לא הנאה גשמית מדבר טרף. הוא בוודאי שאינו רשאי לרוכשו. כתבתי לאוריאל מכתבים נלהבים המתארים את גילויי ומחשבותיי. תליתי תקוות רבות בכך שהראה את אוריאל לומד בישיבת אקס לבן. הייתי בטוחה ששם הוא יהיה בחור יהודי לפי רוחו, לפי רוחי. כשהצעתי לפניו את תוכניתי, הוא השיב בקרירות. הוא התייעץ עם חבריו ביבנה, ולא זו בלבד שאיש מהם לא עודד אותו לשמוע לי, אלא למעשה אף הניעו אותו מכך. רק מתוך דרך ארץ כלפיי הוא נענה לי. אני מיהרתי אל מר כהן כדי לרשום את בני לקראת הזמן הבא לישיבה. חשבתי שאוריאל יוכל להמשיך את לימודי החול שלו בקולג' המקומי, שהוא גר בישיבה ולומד תורה. ובדרך זו לא ירגיש את עצמו תלוש יתר על המידה מחוג חבריו. תשובתו של המנהל הגיעה לאחר ימים מספר. נשמח לקבל את בנך לישיבה ונשתדל לעזור לו בכל דרך אפשרית. ישנו רק עניין אחד המעיק עלינו, המשיך מר כהן. עם כל הכבוד שאני רוחש לך, אני חייב לבקשך לכסות מכאן ולהבא את שיער ראשך. אם, כפי שאני מקווה, את עומדת מעטה לגור בינינו ולדאוג לבנך כאן בישיבה. אבל הרי אין לי בעל, טענתי, כשמחנק תוקף את גרוני. אני יודע, השיב, אבל היית נשואה בעבר. אבל הוא לא היה יהודי, וגם אני לא הייתי אז יהודיה. למדתי שהמתגייר הוא כתינוק שנולד. נכון בהחלט, אבל זה אינו נוגע לכאן. עלייך לחסות את שערך, הוא סיים בפסקנות. נזכרתי בשיחה עם גרציה, שהייתה חברתי לחדר. היא שאלה אותי באחד הימים, רות, למה את מכסה שערך רק בשעה שאת מדליקה נרות שבת? מפני שאני מקיימת מצווה זו כאם יהודייה, ובמעמד זה אני מכסה תמיד את ראשי. אין לי מכסה את שערי כל הזמן, שהרי אין לי בעל. זה לא הגיוני, השיבה גרציה. אינך יכולה לנהוג פעם כך ופעם כך. או שאת מכסה את ראשך בקביעות, או שלא תכסי אותו גם בשעת הדלקת נרות. לא הייתי מעלה בדעתי להדליק נרות ללא כיסוי ראש. ואילו אמרו לך שעלייך לכסות ראשך כל הזמן, היית שומעת? כן, אבל איש לא ידרוש ממני זאת. הרי אני נשואה. הסברתי לרב גרשון שאני יודעת את הדין, ואילו הייתי ניסית לאיש, הייתי מוכנה לכסות שערי, אך אינני יכולה להבין את הסיבה לקורבן כזה, כאשר לא חל שום שינוי במעמדי. היי סמוכה ובטוחה, השיב הרב גרשון, שבדקנו היטב בספרים, ואין כל ספק בנקודה זו של ההלכה ביחס למעמדך האישי. עלייך לקיים את התנאי הזה, אם את רוצה שבנך יתקבל לישיבה. על כל פנים גברת עררה נתנה לנו להבין שבוודאי את תקבלי תנאי זה, מאחר שאת מקיימת את כל המצוות. טוב שיהיה כך, אמרתי, למרות הרגשתי הבלתי נוחה. אין לך דבר מורכב יותר מלב האדם. אינני יודעת איזה רגש מן הרגשות שהסעירו את ליבי לשם הדרישתו של הרב כהן היה החזק ביותר. מזה שנים שאני מצפה לאותו עושר, כאשר אפגוש את האיש שיהיה בעלי, שימשך אליי בתקופה, בתוקף תכונותיי המוסריות והרוחניות, ולא רק בגלל הופעתי החיצונית. ואף על פי כן, עם כל שאיפותיי הרוחניות, נשארתי בת אדם שאינה מסוגלת להתעלם מן העובדה כי השיער הוא אחד מקישוטיה היפים ביותר של האישה. בשמחה הייתי מוכנה לכסות את שערי למחרת נישואיי. אבל הרעיון שאצטרך לעבור שינוי זה בהיעדר שמחת הנישואין היה נורא בשבילי. ואפילו מבחיל. ועל אחת כמה וכמה מפני שהוצאה לי כאן עסקה. עסקה בנשימה אחת עם מצווה. הייתה זאת טעות מצידי. שעמדתי עליה רק מאוחר יותר. הסתכלתי ברב גרשון ברוגז, כמעט בשנאה. תלבשי את המטפחת כאן, ולא בפריז, לחש לי קול פנימי, כשעזבתי את חדרו. אולם הצלחתי להתגבר. דחיתי פתרון מטורף זה של צביעות, והעמדתי פנים, וכיסיתי את שערי. בני הגיע לצרפת זמן קצר אחרי חג הסוכות, נסעתי במכונית למרסי כדי להביא אותו לאקס לבן. כשנפגשנו, היה שערי מכוסה. הסירי את המטפחת, אימא. אין עוד שמש, אמר לי אחרי נסיעה של כמה שעות. הסברתי לו אז, מה שלא העזתי לכתוב לו קודם לכן. אין אני יודעת אם צליל דברי היה חסר את החום הרגיל. על כל פנים, אוריאל השיב מיד, כי מוטב שלא אכסה את שערי, ושהוא לא ייכנס לישיבה. כך נחסוך שנינו מעצמנו קורבנות מיותרים. ציפיתי לתגובה זו. אוריאל אהב לראות אותי יפה ולבושה היטב,